שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף מ"ד, אנחנו מתחילים בדף מ"ג עמוד ב' במשנה למטה. אומרת המשנה, שומר החושב לשלוח יד בפיקדון, מסביר רש"י שהוא אמר בפני עדים אטול פיקדונו של פלוני לעצמי. בית שמאי אומרים שזה גורם לכך שהוא יהיה חייב באונסים שיקרו מהיום והלאה לפיקדון, מפני שזה נחשב שהוא שלח יד בפיקדון וממילא הוא חייב באחריותו. בבית הלל לעומת זאת אומרים שהוא אינו חייב באונסים שיקרו לפיקדון, כי זה לא נקרא שליחות יד עד שישלח בו יד בפועל, שנאמר נקרא בפנים אם לא ימצא הגנה, ונקרא בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. וממשיכה המשנה, במקרה שהשומר היטה את החבית ונטל המנה רביעית ונשברה החבית לאחר זמן, אז הדין שהוא אינו משלם אל הרביעית, כי הטיית החבית אינה פעולת קניין כאין משיכת החבית או הגבהת החבית, שאז זה נחשב שהוא שלח יד בחבית והוא התחייב באונסיה. אבל במידה והוא הגביהה את החבית ונטל המן הרביעית ונשברה החבית לאחר זמן, אז הדין שהוא משלם דמי כולה, מפני שבפעולת ההגבהה הוא קנה את החבית. וגם לפי מי שסובר ששליחות יד נחשבת רק אם הוא עשה חיסרון בגוף הדבר, הרי הוא חיסר על ידי נטילת הרביעית, ולכן הוא יהיה חייב באונסיה. הפכנו דף ושואלת הגמרא מנען מילי, מה המקור לדעות של בית שמאי ובית הלל? עונה הגמרא דתנו רבנן, המקור לכך הוא מהברייתא ששנו חכמים על הפסוק נקרא בפנים, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. ועל המילים על כל דבר פשע בית שמאי אומרים שזה מלמד שחייב על המחשבה כמעשה, כי המילה דבר היא כמו דיבור, ודיבור זה מחשבה. בבית הלל לעומת זאת אומרים שהוא אינו חייב עד שישלח בו יד בפועל, משום שנאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, והלא כבר נאמר בפסוק על כל דבר פשע. אז אמרו להם בית הלל בתגובה לבית שמאי, והלא כבר נאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. מה שאומר שרק אם אדם שלח יד בפועל אז הוא מתחייב, אבל אם כן ממשיכים בית הלל, אז מה תלמוד לומר, מה לומדים מהמילים על כל דבר פשע? שלולא הפסוק הזה שיכול הייתי לומר, אין לי אלא הוא, שהשומר מתחייב אם הוא שלח יד. אבל במקרה שאמר השומר לעבדו או ולשלוחו שישלח בו יד וכן עשה, מניין שהשומר חייב גם במקרה כזה? תלמוד לומר, את הדין הזה לומדים ממה שנאמר על כל דבר פשע, שהשומר מתחייב אם על פי הוראות שלו שלחו יד בפיקדון. ציטוט מהמשנה, היטה את החבית וכו', ואמר על כך רבה, לא שנו במשנה שהשומר פטור, אלא במקרה שנשברה החבית, שזה אונס, והרי על ידי הטיית החבית הוא לא קנה אותה שהתחייב באונסין. אבל אם החמיצה החבית, אז הדין שהוא משלם את כולה, מפני שזו פשיעה והוא נחשב למזק בידיים. כי בגלל שהוא לקח כמות של רביעית מהחבית, זה גרם לכך שהיא החמיצה. כי עצם פתיחת החבית והמגע של היין עם האוויר, גרם לתהליך ההחמצה, שכן דרך יין להחמיץ בכלי חסר. הוא מנמק רבה את דבריו, מה איתה מה שכך הדין, מפני שגיר ידידי יהודה הנו לה. זה נחשב שהחיצים שלו הם אלו שגרמו לה להחמיץ. ציטוט מהמשנה, הגביעה ונטה למנה וכו', ועל כך אמר שמואל, לא כוונת המשנה כאשר היא אמרה את המילה נטל שהוא נטל ממש מתוך החבית, אלא כיוון שהגביהה על מנת ליטול, אז אף על פי שלא נטל בפועל, הדין שהוא מתחייב באונסים. ועל כך שואלת הגמרא, אז לאמא האם נאמר שכסבר שמואל ששליחות יד אינה צריכה חיסרון כדי להיחשב כשליחות יד? אמרי ענו על כך, לא זו בהכרח דעת שמואל. כי ייתכן שהוא סובר ששליחות יד צריכה חיסרון בפועל כדי להיחשב כשליחות יד, ושאני הכה שונה כאן הדין, שלמרות שהוא לא שלח יד בפועל בחבית, הוא התחייב באונסין, מפני דניחא ליה דתהיה והחבית כולה בסיס להרביעית. מסביר רש"י כי נוח לו שהחבית כולה תשמש בסיס לכמות הרביעית שהוא מעוניין בה, וכך תשמר אותה רביעית ולא תחמיץ. כך שלעולם ניתן לומר לדעת שמואל ששליחות יד בדבר אחר צריכה חיסרון, והנוטל פיקדון ומגביאו על מנת לשלוח בו יד, כל זמן שהוא לא חיסר אותו בפועל, הוא אינו מתחייב בהגבהתו, הועיל ולא נטלו על מנת לגזול את כולו, אלא רק לשלוח בו יד, ושליחות יד בלא חיסרון אינה נחשבת לשליחות יד, אבל שונה הדין ביין שאינו משתמר אלא בכלי מלא, ולכן ברגע שהוא הגביע את החבית, זה נחשב כמי שנטל את היין שהוא רוצה לקחת, והניחו עם שאר היין שבחבית כדי שישתמר שם. אז כך בעצם הוא נעשה שואל על כל שאר החבית. ועל סמך ההסבר הזה, ביי, יקשה רב אשי את הקושייה הבאה. אדם שהגביע ארניקי, ארנק של כסף, כדי ליטול המן הדינר, אבל בפועל הוא לא נטל את הדינר מתוך הארנק. אז לשיטת שמואל, מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רב אשי את צדדי הספק. האם דווקא ביחס לחמרה, ליין, הוא דלא מינטר אלא אגב חמרה? היות שהמציאות ביין שהוא לא נשמר אלא מחמיץ אם הוא לא נמצא אגב יין אחר בחבית. לכן אמר שמואל שהמגביע חבית כדי ליטול ממנה רביעית בלבד נעשה שואל גם על כל שאר החבית. אבל ביחס לזוזה, שהטעם הזה לא קיים, שהרי זוז בפני עצמו מינטר, הוא נשמר גם לבדו. כך שהארנק לא נחשב כבסיס הכרחי לצורך לקיחת הזוז, ולכן בזה שהוא הרים את הארנק, הוא לא נחשב כנוטל ומניח. וממילא, הוא בעצם לא נעשה שואל על שאר הארנק. ולכן זו שליחות יד שלא היה בחיסרון בפועל, ועל פי מה שהסברנו בשיטת שמואל, הוא לא התחייב בעונסיו. או דילמה, או אולי, שני נטירותא דארנקי מנטירותא דדינר. או אולי נאמר ששמירה על ארנק שלם היא קלה יותר מאשר שמירה על דינר יחידי, שהרי ארנק מלא נראה ומשתמר, ואין הוא נוח להיות נאבד כדינר יחידי. ולכן כאשר הוא הרים את הארנק, נוח לו שהדינר היחידי שהוא רצה לקחת יהיה נשמר יותר טוב עם שאר המעות שבארנק. ואם כך, הוא כן נעשה שואל על כל המעות שבארנק, והוא התחייב גם באונס, ועל כך נשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. בשעה טובה, הדרן הלך פרק המפקיד, ונתחיל את פרק רביעי. וראשית נזכר בתהליך מחירה של מטלטלין. לעולם יש מוכר שמעוניין למכור את הסחורה, ויש קונה שמעוניין לקנות אותה. אם הוא יעשה פעולת קניין בסחורה, כגון הגבהה, משיכה, או מסירה, הרי הוא קנה בכך את הסחורה. ומאותו רגע, הקונה והמוכר לא יכולים לחזור בהם מתהליך המחירה, והקונה צריך להעביר על כך תשלום. אבל במידה והקונה לא עשה פעולת קניין בסחורה, אלא רק העביר תשלום או התחייב להעביר תשלום עבור הסחורה, המקח עדיין לא חל, כך שגם המוכר וגם הלוקח יכולים לחזור בהם. המשנה שלנו עוסקת במקרה בו צריך להגדיר מי בעל הסחורה ומי בעל התשלום. כאשר הנחת היסוד היא שלמטבע המכונה בלשון הגמרא טבעה, יש ערך קבוע שאינו משתנה. מה שאין כן לסחורה שמכונה בלשון הגמרא פעירה, דהיינו פירות, יש מחיר שוק שמשתנה לפי ההיצע והביקוש. ואומרת המשנה, הזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהב. מסביר רש"י, אדם הלוקח דינרי זהב, נדגיש, לא מדובר על מטילי זהב או על מטילי כסף, מדובר על מטבעות, על דינרים של זהב, שהלוקח קונה אותם תמורת דינרי כסף. אז אם נתן הלוקח למוכר את דינרי הזהב, על ידי משיכת דינרי הזהב, הוא קונה את התשלום שמתבצע בדינרי הכסף. כך שהקונה התחייב למוכר מהרגע שהוא קיבל את דינרי הזהב לתת לו את דינרי הכסף והוא אינו יכול לחזור בו. זאת אומרת שדינרי הזהב מוגדרים כסחורה ולכן פעולת הקניין בהם, דהיינו המשיכה, ביצעה את העסקה. אבל משיכת דינרי הכסף לא גרמה לפעולת קניין בדינרי הזהב, כך שאם הוא נתן לו דינרי הכסף תחילה, בעצם לא היה פה קניין, כך שיכולים שניהם לחזור בהם מהעסקה, משום שמטבעות הכסף לא נחשבים כסחורה אלא כמעות, מפני שבאופן יחסי, מטבעות כסף חריפים משתמשים בהם כאשר מעוניינים לשלם יותר מאשר תשלום בדינרי זהב. כך שבמקרה הזה, דינר הזהב אינו אלא כשאר מטלטלין ופירות, ומעות אינם קונות עד שימשוך את המטלטלין. לעומת זאת, משיכת המטלטלין קונה ואין המוכר או הקונה יכולים לחזור בהם מהעסקה. וממשיכה המשנה, הנחושת, דהיינו פרוטות של נחושת, קונה את הכסף, אבל והכסף אינו קונה את הנחושת. הוא מסביר רש"י שכל הדוגמאות הן על בסיס אותו עיקרון. סוג המטבעות שבאופן יחסי נחשב כתשלום, משיכתו אינה קונה את סוג המטבע שאין טבעו חשוב וחריף והוא נחשב כפירות, שרק משיכת המטבעות שמוגדרים כפירות נחשבת לקיום העסקה. וממשיכה המשנה, מעות הרעות, דהיינו מעות שנפסלו, במשיכתן הן קונות את היפות, אבל לחילופין והיפות, משיכה שלהם, אינן קונות את הרעות. הסימון, מסבירה שהיא שזה גולם שאין עליו צורה, זה זוזים עגולים שמוכנים לצור עליהם את הצורה בחותם. משיכה של הסימון קונה את המטבע, אבל והמטבע שמשכו אותו אינו קונה את הסימון. וכך גם מטלטלים שנמשכו הם קונים את המטבע, אבל מטבע שנמשך אינו קונה את המטלטלים. וממשיכה המשנה, כל המטלטלים קונים זה את זה. מסביר רש"י, בין בתורת חליפין, דהיינו שהחליף אלו באלו, שכיוון שמשך האחד קנה חברו את שלו, בין אם הם ניתנו בתורת דמים. זאת אומרת שאחד אמר לשני, בכמה תיתן לי את שלך, ואמר לו בכך וכך. וזה חוזר ואומר לו, בכמה תיתן לי אתה את שלך, ענה לו בכך וכך, ונתרצו שני הצדדים, ומשך האחד, הרי בכך נתקיימו הדברים. הוא מבאר את המשנה כיצד באים הדברים לידי ביטוי, אם משך ממנו פירות ולא נתן לו מעות, הדין שהוא אינו יכול לחזור בו, לא הלוקח ולא המוכר. אבל אם נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות, אז הדין שיכול לחזור בו, גם המוכר וגם הלוקח. אבל מדגישה המשנה שגם במקרה שיכול לחזור בו, אמרו חכמים, מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. רבי שמעון חולק ואומר, כל שהכסף בידו, ידו על העליונה. מסביר רש"י שרבי שמעון חולק על דעת חכמים שאמרו שבמידה והוא נתן לו מעות, הוא יכול לחזור בו. וזה מתייחס בין למוכר בין ללוקח, ועל זה בא רבי שמעון לחלוק ואומר שרק המוכר שהכל בידו הוא זה שיכול לחזור בו, אבל הלוקח לאחר שהוא מסר את המעות אין יכול לחזור בו, למרות שהוא עדיין לא משך את הסחורה. הוא מספר את הגמרא, מתנלה שנה רבי לרבי שמעון ברי בנו כפי הנוסח המופיע בפנינו, שהזהב קונה את הכסף. אמר לרבי שמעון לאביו, רבי, הרי שנית לנו בילדותך. זאת אומרת, כאשר היית צעיר, את הנוסח שמופיע בירושלמי, הכסף קונה את הזהב. ותחזור בך ותשנה לנו בזקנותך, הזהב קונה את הכסף? ושואלת על כך הגמרא, בילדותי מהי סבר ובזקנותי מהי סבר? מדוע כאשר רבי היה צעיר, הוא סבר שהגרסה הנכונה זה שהכסף קונה את הזהב, לעומת זאת בזקנותו הוא סבר שהזהב הוא זה שקונה את הכסף. הוא מבאר את הגמרא, בילדותי כאשר רבי היה צעיר הוא סבר דהבה דחשיב. מטבע זהב הוא יותר חשוב ממטבע כסף, ולכן הזהב הווי טבעה הוא המטבע, לעומת זאת כספה מטבע של כסף דלא חשיב, שבאופן יחסי למטבע הזהב הוא לא חשוב כל כך, לכן הווי פירה הוא הפירות הוא הסחורה, וכאן היא להיפירה לטבע. ולכן גרס רבי שהכסף משיכתו קונה את הזהב. לעומת זאת, בזקנותי, כאשר רבי כבר היה זקן, אז הוא סבר כספה. מטבעות כסף, הפכנו דף דחריף הווי טבע. ולעומת זאת דהבה, מטבעות זהב דלא חריף הווי פירה. שבאופן יחסי, מטבעות הכסף הם יותר חריפים, דהיינו, הם יותר יוצאים בהוצאה של תשלום והם עוברים לסוחר. כדי לסבר את האוזן ניתן דוגמה, לסוחרים יותר קל לקבל תשלום בשטרות קטנים מאשר לקבל תשלום בשטר מאוד מאוד גבוה. ולכן באופן יחסי, מטבעות הכסף נחשבים לתשלום ומטבעות הזהב נחשבים לסחורה, ולכן גרס רבי בזקנותו שהזהב משיכתו קונה את הכסף מפני וכאן להיפרה לטבעה. משיכת הפירות שזה הזהב הם אלה שמבצעים את הקניין על המטבעות כסף. ואמר כך רבשי, כילדותי מסתברה. מסתבר להכריע כגרסת הילדות של רבי, שוודאי כן הוא קיבל מרבו שזה רבי מאיר, שסתם משנה היא אליבא דרבי מאיר. הוא מוכיח רבשי את דבריו. מדקטני, מזה שכתוב במשנתנו, שמסתבר שהיא בשיטת רבי מאיר, הנחושת משיכתה קונה את הכסף. הוא מדייק רבשי, היא אמרת בי שלמה. נוח לי להבין לפי גרסת הילדות של רבי, שרבי מאיר שנה לו שמשיכת הכסף קונה את הזהב, מפני שכספה לגבי דהבה פרה הווה, שבאופן יחסי כסף לגבי זהב נחשב כסחורה. היינו דקטני, אז מובן מדוע המשנה צריכה לשנות שהנחושת קונה את הכסף. דאף על פי שאמרנו שכסף דלגבי דהבה ביחס לזהב פרה הווה, הוא נחשב כפירות דהיינו כסחורה, בכל זאת באה המשנה ומחדשת שלגבי נחושת כסף נחשב טבעה ו... אלא היא אמרת כגרסת רבי בזגנותו שכספה לגבי דהב הטבעה ו... שמטבעות כסף ביחס למטבעות זהב נחשבים כמטבעות ולא כסחורה ולכן משיכת הזהב קונה את הכסף, אז לשם מה הייתה המשנה צריכה לומר לי גם את הדוגמה שמטבעות נחושת משיכתם קונה את מטבעות הכסף? שהרי השתה עכשיו שאמרנו שמטבעות כסף לגבי דהב ביחס למטבעות זהב דחשיב מיני, שמטבעות הזהב יותר יקרים ממטבעות הכסף, אמרת שמטבעות הכסף טיבה והם נחשבים כתשלום, אז לגבי מטבעות נחושת שביחס אליהם מטבעות הכסף דאי הוא חשיב ואי הוא חריף, שהם גם יותר חשובים וגם יותר מתקבלים אצל הסוחרים מבעיה, האם היה צורך לומר את זה? ולכן מכריע רב אשי כפי גרסת רבי בצעירותו, שמטבעות כסף ביחס למטבעות זהב נחשבים כפירה. דוחה הגמרא את ההוכחה של רב אשי ואומרת שניתן לומר שמטבעות הכסף ביחס לזהב נחשבים לטבעה, לתשלום ולא לפירה, ואיץ תריך, והיה צורך לתנא של המשנה לחזור ולומר שגם ביחס למטבעות נחושת הכסף נחשב לטבעה. מפני שאם הוא לא היה אומר את זה, סגא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הני פריטי באתרא דסגיא, רוטות נחושת במקום שמשתמשים בהם באופן תדיר, ושם אינו חריף היטפי מכספה. היות שהם מטבע עם שווי קטן יותר, אז הם משמשים את הסוחרים יותר ממטבעות של כסף, אימה, אז אולי נאמר שטבעה ו... שמטבעות נחושת נחשבות כמטבעות, דהיינו כתשלום ביחס למטבעות כסף ולא כסחורה, כמה שמלן, ולכן באה תנא להשמיע לנו שכיוון דאי כדוכתא דלא סגי בי, שכיוון שיש מקומות בהם כלל לא משתמשים במטבעות נחושת, אז לעולם מטבעות נחושת פירא הוי, הם נחשבים כסחורה ולא כתשלום. ומביאה הגמרא דעה נוספת שמכריעה כגרסת הילדות של רבי, ואף רב חייא סבר שמטבעות דהבה של זהב טבעה הוי, הם נחשבים כמטבעות ביחס לדינרי כסף. וזה על בסיס הסיפור הבא, דרב אוזיף דינרי מברטה דרב חייא, רב לבא דינרי זהב מביתו של רב חייא, לסוף יקור דינרי, ולפני שהוא פרה לחזרה את ההלוואה, התייקרו דינרי הזהב ביחס לדינרי הכסף. עתה לקמי בא רב לפני דרב חייא ושאל אותו מה לעשות, כי הוא חושש היה משום ריבית, והוא התלבט האם הוא צריך לשלם חזרה לביתו של רב חייא את שווי דינרי הזהב על פי מה שהם היו שווים לפי דינרי כסף. זאת אומרת שרב בעצם התלבט האם דינרי זהב ביחס לדינרי כסף נחשבים כסחורה. אמר לו רב חייא, זיל שלם לה תבין ותקילי, אתה לא צריך לחשוש, לך תשלם לה דינרי זהב טובים. עד לכאן הסיפור, ומזה מוכיחה הגמרא, היא אמרת בי שלמה. נוח לי להבין את דברי רב חייא במידה ואתה אומר שמטבעות דהבה של זהב ביחס למטבעות כסף טבעה וי, הם נחשבים למטבעות דהיינו לתשלום, אז שפיר, מובנים דברי רב חייא, שהרי אין היוקר והזול תלוי בהן במטבעות הזהב, אלא הזול תלוי במעות הכסף, שהם אלו שהוזלו להינתן הרבה בדינר זהב, וזו ביתו של רב חייא, מטבע זהב היא הלוותה, ולכן מטבע זהב היא תקבל. מפני שכפי שהזכרנו בהקדמה לפרק, ההגדרה של מטבע שערכו לא משתנה. אלא היא אמרת שמטבעות זהב ביחס למטבעות כסף פירא הוי, הם נחשבים כפירות, דהיינו כסחורה, אז אם כך, הווה לי כמלווה שאה בשאה ואסור. שהיוקר והזול תלוי בפירות, ועל פי זה שנינו בדף ע"ה, שלא יאמר אדם לחברו, הלווני כור חיטין עכשיו, ואני אחזיר לך בשעת הגורן כור חיטין, מפני החשש שמא יוכרו החיטין, ויבוא האדם לידי איסור ריבית. אז מכאן הוכחה, שגם רב חייא סובר כרב, שהגרסה הנכונה במשנה היא כגרסת הילדות של רבי, שמטבעות כסף ביחס למטבעות זהב נחשבים כסחורה, ולכן המשיכה שלהם מבצעת את הקניין. דוחה הגמרא שמסיפור ההלוואה של רב אין הוכחה לכך, מפני שרב דינרי הבולי, כשהוא לווה את דינרי הזהב מביתו של רב חייא, היו תחת ידו דינרי זהב, וכיוון דהבולי דינרי, וכיוון שכך נעשה כאומר לה, הלווי ניעד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח, שבמקרה כזה אין בדבר איסור ריבית, מפני שנעשה כאומר לה, כפי שאומרת המשנה, שאין איסור הלוואה של שאה תמורת שאה, אם אומר אדם לחברו, הלווני עד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח. כי אז הפירות שבידו נקנים באופן מיידי למלווה, כך שברשותו הם הוקרו, והיות שאיסור ריבית של הלוואת שאה בשאה זה רק איסור דרבנן, במציאות כאין זו לא גזרו חכמים. ועוד באותו עניין אמר רבא, איתנה סבר, התנה של הברייתא הבאה סובר, שמטבעות דהבה של זהב טיב אהבי. בסחר חליפין בין מטבעות שונים, הן נחשבות למטבע ולא לסחורה. דתניא, שכך אומרת התוספתא במסכת בבא בתרא, פרוטה שאמרו היא אחד משמונה באיסר האיטלקי. זאת אומרת, הפרוטה שהיא מטבע בעלת ערך קטן מאוד, השווי שלה הוא שמינית מאיסר האיטלקי, והכוונה למטבע רומאי עתיק שהיה נקרא אס. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת למי נפקמינה, מה ההשלכה המעשית של הדין הזה? עונה הגמרא לקידושי אישה. שאמרו חכמים שהשיעור המינימלי לקידושי אישה זה פרוטה, ולכן הם היו צריכים להודיע כמה שווה פרוטה. סגור סוגריים וממשיכה התוספתא, איסר הוא אחד מ-24 בדינר של כסף. או במילים אחרות, דינר אחד של כסף שווה ל-24 איסרים. ושוב פותחת הגמרא סוגריים ושואלת למי נפקמינה, מה ההשלכה המעשית של המידע הזה? עונה הגמרא למקח וממכר. מסביר רש"י, שאם מכר אדם דינר בשווי שגבוה מ-24 איסרים, אז כל מה שהעלה יותר מה-24, הרי יש בכך דין הנאה ללוקח, ואם שווי ההונאה הוא יותר משטות, דהיינו יותר משישית, זאת אומרת שישה איסרים ומעלה, הדין שיחזיר את סכום ההונאה ללוקח. סגור סוגריים וממשיכה התוספתא, דינר של כסף שוויו אחד מ-25 בדינר של זהב. ושוב פותחת הגמרא סוגריים ושואלת למי נפקמינה, מה ההשלכה המעשית של המידע הזה? עונה על כך הגמרא לפדיון הבן. הוא מסביר רש"י שבפדיון הבן, אבי הבן צריך לתת סכום של 5 שקלים, כאשר שקל דאורייתא שווה סלע, ושווי הסלע הוא 4 דינרי כסף, שהם 20 דינר. לפי זה, אם נתן אבי הבן לכהן דינר אחד זהב, אז לפי החשבון שאמרה התוספתא, צריך הכהן להחזיר לאבי הבן 5 דינרי כסף. עד לכאן הסבר התוספתא, הוא מדייק רבה, היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין את התוספתא, במידה ואתה אומר שמטבעות זהב טבעה וי. הם נחשבים לטבעה ביחס למטבעות כסף, כך שאין היוקר והזול תלוי בזהב שהוא המטבע, אלא בכסף שהוא יחסית לזהב סחורה. ולכן מובן מדוע משער התנא בתוספתא את שווי פדיון הבן במידי דקיץ, במטבע זהב שהוא קצוב. שאפילו בזמן שהוא אינו נמכר יותר מ-20 דינרי כסף, עדיין הדין שיחזיר הכהן לאבי הבן, ונקרא לפי הגעת המהרש"ל המובאת במסורת הש"ס, חמישית שבדמיו שהם 4 דינרים, מפני שהזהב תמיד השווי שלו זה 25 דינרי כסף קצובים, שהרי הזהב הוא המטבע וערכו אינו משתנה, והכסף ביחס אליו הוא פירה, כך שמעות הכסף הן שהוקרו. ולחילופין, אם נמכר דינר זהב ב-30 דינרי כסף, לא יחזיר הכהן לאבי הבן, אלא חמישית שבדמיו, דהיינו 6 דינרי כסף, כי לעולם שווי המטבע הוא קצוב, ולכך התכוונה התוספתא כשהיא אמרה שארבעה חומשי דמיו הם שווי פדיון הבן. אלא היא אמרת שמטבעות זהב ביחס למטבעות כסף פירה הווי, זאת אומרת שערך דינר הכסף שהוא המטבע נשאר קבוע, וערך דינר הזהב משתנה, הרי לא מסתבר שמשער התנא במידי דאוקר וזיל, בדבר שערכו משתנה ולפעמים הוא מתייקר ולפעמים הוא נהיה זול. כי אז יצא מצב זימנין שלפעמים דמהדר לכהנא, שהכהן הוא זה שצריך להחזיר לאבא. כגון במקרה שדינר הזהב התייקר, ולחילופין וזימנין דמוסיף לאיהו לכהנא. ולפעמים ערך דינר הזהב הוא זל, והוא יצטרך להוסיף לכהן על ערכו של דינר הזהב שהוא נתן לו. אלא בהכרח אומר רבא שמע מינה מדברי התוספתא, שמטבעות זהב ביחס למטבעות כסף טבעה וישמע מינה. מטבעות הזהב נחשבים לטבעה ביחס למטבעות הכסף שנחשבים לפירה. ועוד באותו עניין, תננתם שנינו במשנה במסכת מעשר שני. בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סלעין דינרי זהב, ובית הלל מתירין. מסביר רש"י, בית שמאי אומרים שאדם שיש לו מטבעות סלע של כסף שהם קדושים בקדושת מעשר שני, לא יחליפם בדינר זהב כדי להקל את המסוי מעליו. ובית הלל לעומת זאת מתירים. עד לכאן לשון המשנה, ועל משנה זו נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אחד מהם אמר שהמחלוקת של בית שמאי ובית הלל היא דווקא בהחלפה של בסלעים של מעשר שני על דינרים של זהב. דבית שמאי סברי כספה טבעה ודהבה פרה, שמטבעות הכסף ביחס למטבעות הזהב נחשבים כטבעה לעומת פרה, וטבעה הפרה לא מחללינן. והיות שאמרה התורה ביחס לחילול מעות מעשר שני וצרתה הכסף, דהיינו שחילול קדושת מעשר שני היא דווקא על מטבע, והיות שמטבעות כסף נחשבים כמטבע לעומת מטבעות זהב, אז אי אפשר לחלל את המטבעות על הפירות. בבית הלל לעומת זאת סברי שכספה פירה ודהבה טבעה, מטבעות כסף נחשבות כפירה לעומת מטבעות זהב שנחשבים כטבעה, ופירה הטבעה מחללינן. ולכן זה עומד בהגדרת התורה וצרתה הכסף, וניתן לחלל את מטבעות הכסף שנחשבים כפירה על מטבעות הזהב שביחס אליהם נחשבים כטבעה. אבל לגבי חילול פירות שיש בהם קדושת מעשר שני על דינרים של כסף, דברי הכל, אפילו בית שמאי שאומרים שמטבעות זהב נחשבים כפירה לגבי מטבעות כסף, הם מודיעים שמטבעות זהב ביחס לפירות נחשבים כטבעה, ולכן מחללינן. מה איתה מה? ומדוע במקרה הזה בית שמאי מודים לבית הלל? מידי דהווה הכסף לבית הלל. שאת היחס בין מטבעות זהב לפירות לבית שמאי אנו לומדים מיחס מטבעות כסף לפירות לשיטת בית הלל. פירוש הדבר, כשם שמטבעות כסף לבית הלל, אף על גב, דקספה לגבי דהווה פירה הווה, למרות שמטבעות כסף ביחס למטבעות זהב נחשבים כפירה, אבל מטבעות כסף לגבי פירה פירות ממש ודאי שטיב הווה, שהרי נקודת המוצא במשנה בה נחלקו בית שמאי ובית הלל, היא ביחס לסלעים של כסף שיש בהם קדושת שביעית, מה שאומר שתחילה הפירות נתחללו על הכסף. זאת אומרת שגם בית הלל מודים שניתן לחלל פירות ממש על מטבעות כסף ולהעביר עליהם את קדושת המעשר השני. אז על אותו עיקרון, מטבעות זהב נמי גם הם לבית שמאי, אף על גב דדהבה לגבי כספה פירה הווה, למרות שמטבעות זהב ביחס למטבעות כסף נחשבים כפירה, לגבי פירה, לגבי פירות עצמם, ודאי שמטבעות זהב טיבה הווה. הם נחשבים כמטבע וניתן לחלל עליהם קדושת מעשר שני. עד לכאן, הסבר דעה אחת, אורש לקיש או רבי יוחנן, למחלוקתם של בית שמאי ובית הלל. וחד אמר, וההסבר השני למחלוקת, או של רבי יוחנן או של ריש לקיש, שאף בפירות על דינרים מחלוקת. זאת אומרת שמחלוקתם של בית שמאי ובית הלל היא גם ביחס לחילול פירות על מטבעות זהב, שלבית שמאי לא ניתן לחלל את קדושת המעשר שני על מטבעות מזהב, כי לשיטתם זהב תמיד נחשב כפירה. ולבית הלל לעומת זאת הדבר אפשרי, מפני שמטבעות זהב לעולם נחשבים כטבעה. מקשה הגמרא, אולמן דאמר האחרון, שאף בפירות על דינרים יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, עד המפלגי, אז עד שהם חולקים בסלעים של כסף שיש בהם קדושת שביעית, האם ניתן לחלל את קדושת השביעית על דינרים של זהב, לפלוג בפירות על דינרים? כאשר בית שמאי אמרו שאין מחללים, ואני כבר ידע לומר לבד, דכל שכן שלשיטת בית שמאי, לא ניתן לחלל סלעים של כסף על דינרים של זהב. שהרי אם מטבעות זהב לגבי פירות ממש נחשבים כפירה, ולכן לא ניתן לחלל עליהם, אז כל שכן שכך הדין לגבי מטבעות כסף. נעל כך הגמרא, אי פלוגים הם היו נחלקים, בפירות שיש בהם קדושת מעשר שני, האם ניתן לחלל אותם על דינרים של זהב, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, הני מילי, המחלוקת מצומצמת רק לגבי בפירות שיש בהם קדושת שביעית, האם ניתן לחלל אותם על דינרים של זהב. אבל בסלעים שיש בהם קדושת שביעית, האם ניתן לחלל אותם על דינרים של זהב, מודו להם בית הלל לבית שמאי, שוודאי אין מחללים את מטבעות הכסף על דינרים של זהב, מפני דדהבה לגבי כספה, כי מטבעות של זהב ביחס למטבעות של כסף, פירה הווי, נחשבים לפירה. ולא מחללינן, ולכן לא נחלקו בית הלל על בית שמאי, אלא בפירות. כמה השמלן, לכן השמיע לנו התנא של התוספתא, את המחלוקת דווקא בחילול סלעי כסף שיש בהם קדושת שביעית על דינרים של זהב, כדי לומר שבית הלל מתירים, גם חילול של מטבעות כסף עם קדושת שביעית על דינרי זהב, וגם חילול של הפירות עצמם שיש בהם קדושת שביעית על מטבעות זהב. ואומרת הגמרא, תסתיה, מסתבר דרבי יוחנן הוא זה דאמר שלשיטת בית שמאי אין מחללים אפילו פירות על דינרי זהב. וההוכחה לכך, דאמר רבי יוחנן, הפכנו דף שאסור ללוות דינר בדינר, מהחשש שמא יוקיר ערך הדינרים, וכאשר הלווה ירצה להחזיר דינר למלווה, הוא יבוא לידי איסור ריבית מדרבנן. ומבררת הגמרא דינר דמאי. על איזה סוג דינר אמר רבי יוחנן את דבריו? אילי, מה אם תאמר שהוא אמר את דבריו ביחס לדינר של כסף? בדינר של כסף לגבי נפשי? לגבי עצמו, זאת אומרת שהוא לווה דינר של כסף, והוא צריך להחזיר דינר של כסף. מי איקה למאן דאמר, האם יש מי שסובר לאו טיבה אבי? שמטבע כסף ביחס לעצמו לא נחשב כטיבה? אלא פשיטה שרבי יוחנן אמר את דבריו ביחס לדינר של זהב בדינר של זהב. והיות שדינר של זהב נחשב כפירה, אז ערכו עשוי להשתנות. וממשיכה הגמרא ומדייקת, ולמן, לשיטת מי אמר רבי יוחנן את הדין הזה? אי הוא אמר את זה לבית הלל. האמרי, הרי בית הלל אמרו במשנה, טבעה אבי, שמטבעות זהב הם טבעה. אלא לא, בהכרח צריך לומר שהוא אמר את הדברים לבית שמאי. וממילא ניתן לדייק ושמע מינה שרבי יוחנן הוא דאמר שלשיטת בית שמאי אין מחללינן אפילו פירות על דינר זהב. מפני שלשיטת בית שמאי, מטבעות זהב לעולם נחשבים פירה. דוחה הגמרא שלא מוכח מדברי רבי יוחנן שכך הוא סופר, כי לעולם אי מלאך, אני יכול לומר לך שרבי יוחנן הוא זה דאמר, כמן דאמר הראשון, שלדברי הכל, גם לשיטת בית שמאי, מחללינן פירות עם קדושת מעשר שני על מטבעות זהב, כי ביחס לפירות ממש, מטבעות זהב נחשבים כטבעה. והסיבה שרבי יוחנן אמר שאסור ללוות דינר בדינר ומדובר בדינר של זהב בדינר של זהב, מפני ושני הלוואה, ושונה דין הלוואה מדברים אחרים, שכיוון דלעניין מקח וממכר, שביהו רבנן כפירה, שמכיוון שקבעו חכמים במשנה שראינו בדף מ"ד, שמשיכת מטבע זהב קונה את מטבעות הכסף, זאת אומרת שלעניין מקח וממכר הגדירו חכמים את מטבעות הזהב כפירה ביחס למטבעות הכסף, דאמרינן איהו ניהו דאוקיר וזיל, ואנחנו אומרים שמטבע הזהב הוא זה שהתייקר או הוזל, אז כך גם לגבי הלוואה נמי פירה הווי. מטבעות הזהב נחשבים כפירה, וכשם שאסרו חכמים להלוות שאה בשאה, כך גם אסור להלוות דינר של זהב בדינר של זהב. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, הכנה ממסתברא. כך גם מסתבר לומר, שרבי יוחנן הוא כמאן דאמר הראשון בעמוד הקודם, שגם לשיטת בית שמאי מחללים פירות עם מעשר שני על מטבעות זהב. דקי עתה רבין, כשהגיע רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שאף על פי שאמרו אסור ללוות דינר בדינר, אבל כן מחללי מעשר שני עליו. אז אם כך שמע מינה, שאכן רבי יוחנן הוא המאן דאמר שגם לשיטת בית שמאי מחללינן פירות עם קדושת מעשר שני על מטבעות זהב. עד לכאן דף מ"ד. למעוניינים בהרחבה, הזכירה המשנה את האסימון. האסימון הוא מילה מהיוונית, כאשר חכמים הוסיפו לו את האות א', אסימון, דהיינו שאין בו סימן, והוא אמצעי תשלום שהיה נהוג עבור שימוש בטלפון ציבורי. האסימון הוא מטבע שאינו עובר לסוחר, מחירו מתעדכן מעת לעת, היו משלשלים את האסימון לחריץ המתאים במכשיר הטלפון כדי לבצע מהמכשיר שיחה. בישראל החל השימוש באסימון בשנת 1953, כותרו של האסימון היה גדול מעט ממטבע של שקל חדש, ולרוחבו היה פס משוקע ובמרכזו חור, ויש שהיו משלבים את האסימונים בסרוכי הנעליים. האסימון היה אופן התשלום היחיד לשיחה בטלפון הציבורי עד סוף שנות ה-80 למעט שיחות גוביינה. אז הוא הוחלף בהדרגה בטלקארט. להחלפה היו שלוש סיבות עיקריות, מניעת העומס התפעולי בריקון האסימונים מהטלפון הציבוריים, נוחות למשתמש ומניעת גנבות ורמאויות. בתקופה בה השתמשו באסימונים היו טלפונים ציבוריים נפרצים לעיתים כדי לגנוב את האסימונים ולמכור אותם תמורת כסף. וכן, משתמשים היו קושרים חוט דרך החור באסימון ובכך מבצעים בו שימוש חוזר ומרמים את משרד התקשורת. מקובל לומר את הביטוי נפל לו האסימון, משמעות הדבר שהוא הבין את העניין סוף סוף, משום שרק כאשר האסימון היה נופל לתוך המכשיר ניתן היה לבצע את השיחה. כדי להבין את הביטוי הזה נסביר כיצד פעלו הטלפונים. שיחת הטלפון הונצחה בשיר הטלפון של הגשש החיוור.
הקפד על כללי החיוג, הרמת השפופרת והאזן לצליל החיוג, צליל זה נשמע עם הרמת השפופרת או זמן קצר לאחר מכן והוא צליל ממושך קומסה פר 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 בניגוד לצליל התפוס קומסה
נו, אז איך היו מדברים בטלפון הציבורי? הרימו את השפורפרת שהייתה תלויה עם כבל מתפתל על ידית קפיצית. עם הרמת השפורפרת נשמע צליל חיוג שהבטיח כי הטלפון עובד כמו שצריך. אז שלשלו הסימון אל חריץ בפינה של תיבת המתכת. כשהסימון נכנס, חייגו את המספר להתקשרות באמצעות גלגל חיוג עגול שסובב חוגה. ובינתיים הסימון המתין על המסלול לבד או עם הסימונים אחרים שנראו היטב מבעד לחלונית קטנה. ברגע שהתבצעה שיחה, המשמעות הייתה כי מישהו בצד השני הרים את הטלפון, ואז נשמע בתוך הבוטקה של הטלפון כל טקטוק מתחתי, ואופס, נפל האסימון. אפשר היה לראות אותו נופל מבעד לחלונית. האסימון נבלע בתוך הקופסה של משרד הדואר ולא ראית אותו שוב. הטכנאי של הדואר היה בא כל יום לאסוף את האסימונים שנערמו בתוך הקופסה. כל אסימון היה שווה כסף, מחיר השיחה. לשיחה מקומית מחיר זול יותר, ולשיחה בין עירונית מחירים יקרים יותר. קראו לזה פעימת מונה. כל פעימה בין חצי דקה לשלוש דקות תלוי באזור החיוג. היו אזורי חיוג שהשיחה אליהם הפילה אסימונים בזה אחר זה, והלחיצה את המדברים שראו איך הם נפרדים מכספם המזומן. אז האם נפל לך אסימון? מה משמעות הביטוי נפל לו האסימון?